שדבר כמה הלכות חשובות מאוד. הלכות קידוש מתחלקות לשלוש בשכון ארוך. הלכות קידוש, עצם הקידוש, זה הסימן הזה שאנחנו לומדים. הסימן הבא זה הלכות היין, יש עין בית, איזה יין. והסימן השלישי זה הלכות קידוש במקום סעודה. היחס, היחס בין הקידוש לבין הסעודה. אנחנו פה מסיימים את הסימן, יש עין אלף תדבב, וכמה הלכות מאוד חשובות. לא כל כך מעשיות, מדי פעם זה קורה. אבל מלמדות על העקרונות חשובים לגבי הקידוש. אם כן, סעיף תדבב. הסעיף הזה אין לו מקור בשס, אלא מקורו מדברי הלכות גדולות, אחד הגאונים, שכתב אותו מסברה. אבל רואים פה את ההבנה מהו קידוש. קידש, קודם שטעם, הפסיק בדיבור. כן, הבעיה שיש לפנינו היא, אדם עשה קידוש, ולפני טעימת היין הוא מדבר. בעצם השאלה היא כזאת, זה בעיה בדקת בעוד הגפן, או שזה גם בעיה בקידוש? הרי בקידוש של הלילה, בקידוש של הלילה, אנחנו מברכים שתי ברכות, בעוד הגפן, ובדקת הקידוש עצמו. עכשיו סיימת את הקידוש ודיברת. זה פגע בבורא פרי הגפן, זה ברור שזה פגע בבורא פרי הגפן. אתה יודע, אמר בורא פרי הגפן, דיבר, לפני שהוא שאתה צריך לברך שוב פעם. זה ברור. השניים זה גם פגע בקידוש. תראו את המקרה השני של השכן ארוך. בסוף העמוד, נשפח הכוס קודם שיתאום ממנו. נעמיד את השאלה, אדם זה דבר שקורה, לא קרה לכם אף פעם, אני לא יודע למה זה לא קורה בחתונות. תעשו את העין על אף הדבר. איך זה לא קרה הדבר הזה, שההתרגשות מישהו שפך את הכוס. אז אדם עושה קידוש והכוס נשפכת. נשפכת. מה זה, קרה לך בחתונה?
לא.
נשפכה לה הכוס. זה בעיה בבורא פרי הגפן, ברכת בורא פרי הגפן שלו הייתה לבטלה. בסדר, אבל זה גם בעיה בקידוש? מה? זה המצווה דאורייתא של קידוש גם בלי יין. זה מה? נכון.
אז אולי זה לא אמור
לדבר. אם קידשת, ולא שתית, רק טעמת טיפה מהיין. יצאת ידי חובה קידוש או לא יצאת ידי חובה קידוש?
כן.
צריך לשתות מלא לא גמר. לשתות מלא לא גמר. אז לכאורה, רגע, מה רואים פה? שזה לעיכובה, זה לא רק על הגפן. מי שקידש ולא שתם לא גמר, צריך לחזור לקדש שוב פעם. זה הסעיף הקודם. יש מחלוקת, אם המלא לא גמר שכל המסובים מצטרף, או לא. המשנה ברורה פוסק שבשעת הדחק מצטרף וכו' וכו'. רואים שהשתייה היא חלק מהקידוש. אריק אמר מקודם שבקידוש בתפילה יוצאים. נכון, מדאורייתא. יש מצוות קידוש, יש לה חלק דאורייתא ויש לה חלק דרבנן. החלק הדאורייתא שלה זה זכור את יום השבת לקדושו. זוכרו בדברים, זה גמרא. ואיזה מסכת? פסחים. זה לא בשבת. ומה זוכרו? בדברים. את המצווה הזאת מקיימים לדעת רבים מן האחרונים כשאומרים ויחולו השמיים והארץ בתפילת ערבית, אם תתכוון עשה את ידי חובה. אבל יש מצווה דה רבנן לעשות הקידוש הזה דווקא ליין. עכשיו, כשאתה אומר לעשות הקידוש דווקא ליין, הכוונה היא שחייבים לשתות מהיין? מפורש. וזה גם כן גמרא מפורשת, אם לא רק שצריך לשתות, צריך לשתות מלא לא גמר. מה?
שיעור.
צריך לשתות כשיעור, מלא לא גמר. כן, שיעור מלא לא גמר. עכשיו פה, לפי זה יוצא, רגע, רק שנייה, הייתי רוצה להגדיר. חשוב מאוד להגדיר, הדברים האלה קצת חסרים פה. חשוב מאוד להגדיר, הייתי אומר ככה. מה רבנן רצו שנעשה? רבנן רצו שלא סתם נזכור את יום השבת בדברים, אלא נשיר. מה עושה את ההבדל בין זכירה בדברים לבין שיר? היין. כי אדם שלא משתה שיכורים חלילה, אבל היין ישמח לבב אנוש, ועושה מצב רוח של שיר ושבח והודעה להשם. ובעצם חז"ל רצו, התקנה הייתה שלא סתם תאמר ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם וכו', ואתה שיר את זה, ולכן צריך לאחוז את כוס היין. ולא סתם תשיר, אלא גם תשיר ותשתה מהיין. לא כל אחד. לא כל אחד, הרי העיקר שישתו מהיין. אם יש הרבה שיוצאים מדי חובת קידוש, מספיק שאחד ישתה. לא לגמר. אין חובה שכל אחד ישתה מהיין. אבל הייתי אומר, זה נוסח הקידוש, אתה אומר שירה על היין, וגם שותים מהכוס. זה שירה על היין. עכשיו, ממילא, עכשיו, לפי זה לכאורה צריך להיות הדין, שאם אדם קידש ונשפחה הכוס, עכשיו מה יצא לפי זה? מה צריך לדין? לכאורה לפי זה לא יצא ידי חובה. כי לא טעם, ויצא לעשות מחדש, לא רק לדבר בו גפן מחדש, אלא גם לקדש מחדש. אבל פה לא כתוב ככה. קידש, אני קורא עוד פעם את השלנוך, קידש, וקודם שטעם הפסיק בדיבור, חוזר ובר בו יפר הגפן, ואין צריך לעזור לקדש. והוא עדין, אם נשפח הכוס קודם שיתו ממנו, יביא כוס אחר, וברך על הבורא פרי הגפן, ואין צריך לחזור לקדש. אז מה? זה קצת לא מובן, נכון? כי תחליט, אם הטעימה היא חלק אינטגרלי מהקידוש, כלומר, אתה מקדש וגם תואם, אתה לא יכול לטעום כוס אחרת. זה לא לעניין. ואם הטעימה היא לא חלק, אלא העיקר לעשות את הקידוש של היין, אז זה נשפח, נשפח. מה אפשר לעשות? אבל אתה עשית... כן, זה הלכה המשונה שיש פה. זה הלכה המשונה שיש פה. אדם קידש, בדיוק, כן, שיהיה לנו שורה תחתונה. אדם קידש, נפל לו הכוס מהיד. מביא מיד יין אחר, ורב רב פרי הגפן, ויצא ידי חובה. אם לא עשה את זה, מה צריך לעשות מחדש? שניהם.
למה? איך זה
קצור? שכן ערוך?
לא, אבל
קצור... שכן ערוך?
מה זה אם
הוא... חי.
אם הוא הביא כפחת.
חי. תתרכז ב... יש שם השכן ערוך.
הביא
כפחת. אם נשפח הכוס קודם שתו ממנו, כן, יביא כוס אחר, מוברך על הבורא פרי הגפן, ואין צריך לחזור ולקדש.
לא, אתה אמרת שצריך לחזור ולקדש.
אם לא הביא כוס אחרת ולא בורא פרי הגפן, צריך לחזור ולקדש.
היין הוא צורך של הקידוש, אבל לא היין הזה.
זאת השאלה, זה עוד פעם, רבותיי. הלכה למעשה, היהודי כיבדו אותו בקידוש, הגיע פעם ראשונה לבית של החותן שלו, אחותו שלו, אמר לו, אתה תקדש. ואחרי שאמר בורא פרי הגפן, נפל לו הכוס יין מהיד. אם יביא כוס אחרת, ויבר בורא פרי הגפן, זה טוב. חייל לרבו פרי הגפן. ואם לא... בדיוק, לא השיח דעתו. ואם לא, כלומר, הוא היה צריך ללכת לשכנים, עוד מעט תראה את כל זה. כלומר, לו בקבוק יין, הוא היה צריך לצפוק בדלת לשכנים, צריך לקדש הכל מההתחלה. עכשיו, ההיגיון פה לא מובן, נכון? ההיגיון לא מובן, מדוע? כי תחליט, אתה יכול להגיד בעצם שתי אפשרות. אפשרות אחת אתה יכול להגיד, העיקר החשוב זה לקדש על היין. לטעום זה לא כך חשוב. אפשרות שנייה, אתה יכול להגיד לא, אתה צריך לקדש ולטעום. אבל מהכוס הזאת. אבל איך לטעום מכוס אחרת יכשיר את הקידוש של הכוס הזאת? יש פה משהו לא מובן. מה אתה אומר, תסביר לנו את זה.
למה ברכה זה ברור? כמו שלא התכוונתי על הפרי הזה ומגיעים פרי אחר, צריך לברך כי אם לא התכוון. אז אותו דבר ליין, זה צריך לברך. אבל הקידוש, אמרנו שצריך פעימה.
למה צריך טעימה אבל?
זה אני לא יודע.
לא צריך לטעום מכוס הקידוש אבל. זה חידוש. בוא, אני אצא לכם קידוש כזה. שנייה. אני אספר לכם סיפור איך עשו קידוש. בא היהודי, בא בן אדם, ברך על הכוס שלו בורא פרי הגפן, אחר כך, והוא לא טעם, מישהו אחר, ברך על הכוס שלו אחרי זה גם כן בורא פרי הגפן, הוא לא כיוון. ברך על הכוס שלו בורא פרי הגפן, יצאו ידי חובת קידוש.
הוא שמע את זה.
כן. אז פה משהו לא מובן. נכון, הסברה פה לא מספיק מובנת.
זה קידוש הזה, זה ברכה לבטל, או
שבא. נכון, נכון.
מה
אם צריך לחזור? אסור לחזור. או שם מודע לחזור, או שבא. אני יודע שאני שמעתי שהרב עובדיה אומר, או מישהו אומר,
מהגדולים. כן, אחד הגדולים אומר.
ראיתי זה בספר של הרב עובדיה. שאם מישהו נמצא בחדר אפילו ושמע את הקידוש, יצא ידי חובה.
נכון.
לא חייב
ביטור. כן, אבל מישהו אחד כן חייב ביטור.
כן, אחד חייב.
אחד חייב ביטור. עוד פעם, משה חי.
או שישלימו כולם את הטעימה.
בסדר, משה חי. זה למדנו כבר בשבוע שעבר לפני שבועיים. עכשיו אנחנו מדברים על מצב נדיר שלא קראת אותו ברב עובדיה מסיבה פרוזאית, משום שאין את זה ברב עובדיה. על זה הוא לא מדבר, כיוון שהוא מדבר על המקרים המעשיים. וביקוד יוסף לא דיבר על המקרה הזה. אבל המקרה הזה אולי הוא מקרה נדיר, אבל הוא מלמד משהו על ההיגיון של הקידוש. עוד פעם אני חוזר. אדם שעשה קידוש, נשפחה לו הכוס, יכול להביא יין אחר, לברך שוב פעם בורא פרי הגפן, כי הוא לא כיוון על היין הזה, ולטעום, הוא, או אפילו מישהו אחר שאיתם, ואז יוצא לידי חובת קידוש. אבל אם לא עשה את זה, צריכים לעשות את הקידוש מההתחלה. אתה אמרת מקודם, אריק, משהו שמבהיר לי משהו. נראה לי בעצם הנקודה כזאת. הקידוש צריך להיות על היין. זה שירה. אפילו אם, זה כמו בהגדה של פסח, יש, הרי אנחנו לא לומדים ללכות ליל הסדר כמו שצריך, נכון? אנחנו יש לנו אגדות, ושם יש הוראות ביצוע. מה עושים? תחזיק את הכוס, תחזיק את הכוס, לגלות, לחזור, זה, אתה הולך עם האגדה. ויהיה פה ברוך הטס, גלה את היין, תחזה את היין, תרים, תוריד, חלק מה, נכון? ואתה ממחזר משנה לשנה. אגב, רבותה, אני התכוונתי, אני, מה? ודאי שלא זוכים, זה כתוב בהגדה, בהגדה. מה זה חשוב? אתה צריך לעבור אותי לסדר לפי כדת וכדין. לעשות מה שצריך. אז אחרי פעם הייתי בטירונות, כשהייתי בצבא הגנה לישראל, בשנת תפשין ממחת, בטירונות בתותחנים. הייתי כזה זקן, שעמים עם כל הקינדרלך, ילדים בני 18, משהו כיף לא נורמלי היה. הייתי הסבא של המחלקה, כבר הייתי אבא, ביתי כבר נולדה הזאת שמתחתנת עכשיו. אז הגיע חנוכה, הייתי חנוכה בטירונות, אז כמובן כיבדו אותי בדלקת נרות, ואני הייתי באמצע הטירונות, עוד היה כל הדיסטנס וזה. אני שואל את המפקד, כמה מוקצב לי לדבר, הכל הטירונות, הכל מנוי. הוא אמר לי, שמע, תעשה כל מה שצריך. אמרתי לו, חצי שעה. צריך חצי שעה דיבורי. חצי שעה. דרשתי לפני הדלקת נרות, אחרי הדלקת נרות, חצי שעה, מה שצריך, זה הפרוטוקול הדתי. זה הולך בלתיין עם חצי שעה של דיבורי. ודרשתי להנעתי, זה נמצא הטירונות, טירונים אכפת להם, דבר כל היום. כל דקה שאתה מרוויח, שאתה לא עושה כלום, אלא שומע את ראשון, מה?
לא רצים, אני לא מבין.
זה מצוין. אני אומר, אנחנו כל שנה, יש לנו את האגדה, אני יודע, כל פעם זה מבדח אותי. להחזיק את הקוס, להוריד את הקוס, תגלה את הפת, חסה את הפת, זה כל כתוב באגדה, ועושים מה שכתוב שם באגדה. אני שאלתי באמת בגלל זה אולי משבוע הבא ללמוד פעמיים בשבוע ענייני פסח. אתם רוצים? גם שני וגם רביעי, במקום אחרי פסח נחזור לפצל. אבל התחלנו ללכות על הסדר ביום, נדבר על הסיבה ביום שני, אז אולי אני אמר את הכל על פסח. שמואל, זה מאושר?
אין בעיה,
תקרא. תגיד לי, אתה תשאיר עכשיו פתקים חדשים בכל השכונה? לחזור לעניין. אבל יש פה איזה פלפול. אריק, אני חושב שאולי התכוונת לסברה הזאת. הנקודה העיקרית היא, למה אני הזכרתי באגדה? כי באגדה יש איזה שלב שאומרים לך, תחזיק את הכוס. אתם זוכרים את השלב הזה? עכשיו אתה מחזיק את הכוס. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר למי שעשה לעבודתנו ולנו, עכשיו להחזיק את הכוס. אבל אין בורא פרי הגפן, אלא רואים שיש עוד עניין, לומר שירה על היין. לשיר את השיר על היין, אפילו כשאתה לא טועה. הנקודה היא לומר שירה על היין. בכל זאת בקידוש צריך לטעום. למה צריך לטעום? לא בעיקר שיש הלכה לרשות מהכוס הזאת. וזה נראה לי, כמו שאריק אמר, אתה אומר שירה על היין, צריך גם לסמוח בזה. לא כולם, זאת אומרת, זה המקדש, או שלוחות, אז יש טועם, צריך גם, זה צריך שבעצם זה שתי הלכות שמצלמת השירה על היין, יש גם שמחה. יכול להיות שאתה לא שמח מהיין שאמרת עליו את השירה. זאת אומרת, זה שני פרטים, שני פרטים שבעצם אין ביניהם קשר. אתה אומר שירה על היין, צריך לשמוח בדבר. תראו רבותיי, איזה הלכה אני רוצה לחדש, הלכה לא כל כך נדירה, לפי הסברה הזאת, הלכה שאין לה כמעט מקור. הרב עובדיה לא כתב עליה, הרב מרדכי לא כתב עליה, והשמירת שבת זה יהיה לה איזה רבע מילה בלי מקור. דבר ששואלים אותי המון פעמים, כשעושים קידוש או הבדלה בישיבות או במקומות ציבוריים, בקידוש בית כנסת, שאדם אחד עושה קידוש של הרבה אנשים, הרבה פעמים קורה שהציבור מדבר לפני שהמקדש טעם מהיין. יצאו ידי חובת קידוש או לא יצאו ידי חובת קידוש? אני אומר שיצאו ידי חובת קידוש. לאור זה, אין לי ספק שיצאו ידי חובת קידוש. מדוע? יכול להיות שכתחילה עדיף לא לדבר, ומדוע עדיף לא לדבר? כי ברכת בורא פרי גפן, והתכוונת לצאת ידי חובה, ויש מעלה לשתות מכוס הקידוש או לשתות יין, יש בזה עניין, בסדר. אבל מי שדיבר לדעתי יצא ידי חובת קידוש. מדוע? כיוון שבעצם הקידוש נעשה גם בלי טעימה. קידוש זה השירה על היין. אלא שיש עוד הלכה שגם תהיה שמחה. אבל אתה לא יכול להגיד שזה מה שמוציא אותך ידי חובת קידוש. הייתי אומר, זה תנאי. זה תנאי. זה כאילו פרזה. אתה לוקח את היין ואומר שירה על היין ולא שתו. אף אחד לא שמח פה. זה כאילו לא לעניין הדבר הזה. אבל לא צריך דווקא מהעין הזה. ולכן נראה לי שיצאים את זה חובה. בישיבות זה קורה המון. הבדלה בישיבה. אתם זוכרים איך זה הבדלה בישיבה מוצאי שבת? בישיבה תיכונית אני זוכר איך זה הבדלה. כולה עם עתיק. השאירו אותך, השאירו אותך השבת בישיבה. אתה מת כבר לנסוע. אתה כבר עם עתיק על הכתף, עושים הבדלה, אתה בתחנת אוטובוס. אז זה הזיכרונות שלי. כלומר, שבת שהייתי נוסע הביתה, טוב, שהייתי נשאר, מוצא שבת, הייתי מתגנב. אתה כבר עם עתיק. ואז יוצא שאתה בורח אחרי ההבדלה, למרות שהוא לא שתה. אבל אגב, אם הוא לא ישתה משום מה, גם זה לא יצא ידי חובה. נכון? זאת אומרת, אם אותו אחד משום מה תשפך לו הכוס, גם הוא לא יצא ידי חובה.
אבל נגיד היום על איזה שאלה
אנחנו
אומרים,
על מיץ הענבים
שזה
לא סוכר,
זה
גורם משכרה? כן, זו שאלה באמת, האם המיץ הענבים הוא משמח?
או אם יש
שם חלה, אז מה? אז השמחה...
כן,
כן, כן. אבל מיץ הענבים זה יותר טוב, מדוע? כי הגמרא במסכת בבת, או דף צדיק ב', אומרת שמיץ הענבים הוא קשר בדיעבד לנצחים. מה זה מיץ הענבים? מה הביטוי ה... חזלי של מיץ ענבים, איך הוא נקרא? זה נקרא יין, לא, תראו מה זה המסע השקרה המזרחי. זה נקרא יין מגיטו. יש משנה באבות, משנה כף, לא זוכר איזה פרק. הלומד מן הזקנים, למה הוא דומה? לנחל ענבים בשולות לשותה יין ישן. אלישע בן אבויה אומר. אלישע בן אבויה אומר. הלומד מן הזקנים למה הוא דומה? והלומד ילה, אלא הלומד מן הילדים למה הוא דומה? לאוכל ענבים כהות, כבר חמוצים, ושותה יין מגיטו. יין מגיטו. מה זה יין מגיטו? הגמרא בבתרא אומרת, זה יין שלא תסס. כלומר, תסיסה זה 40 יום. עד 40 יום מהסחיטה, זה נקרא יין מגיטו. אז זה אומרת הגמרא, שהוא קשר לנסחים בדיעבד. עכשיו, לגבי הנסחים, יין, הנסחים זה החלק של השמחה. כתוב בקודש, השיח נסח שחר לשם, והנסח שחר לשם זה לשקר, לשקר את השם. איך משקרים את חלילה את ריבונו של עולם? אז הגמרא אומרת שאת המזבח, אחרי הקרבת התמיד בבוקר, כל יום, היו פוקקים את המזבח, וממלאים את המזבח וציפים אותו ביין, עד שהיה עובר הגדותה, ובזה מקיים את המצווה, שיח נסף שחר לשם. עכשיו, ברגע שהיו שמים את ה... שופכים את היין למזבח, מה היו עושים אז? הלווים היו שרים. זה שירה על היין. ברגע שהשמחה, וכתוב שזה מועיל בדיעבד לנסחים. עכשיו, מה רואים? עכשיו, אתה אומר, מה רואים? רואים שאפשר לשמוח מיץ ענבים? אני לא חושב. אני חושב שהשמחה היא ביין. בעצם הדבר יין, יש בו שמחה. זאת אומרת, זה... זה...
אפשר לקדש
עליו מתנדים ולשתות את היום. כן, אפשר... כן, ואחרי זה, הוא צודק, אבל טוב, כל זה בדיעבד, לקחי הצורך על אותו דבר. אבל רק על מתנדים כן היו פקפוקים, מתנדים שלנו לא בדיוק דומה ליין מגיטו. זה לא בדיוק אותו מצב, בגלל שיין מגיתו, הוא יכול להיות יין. המיץ ענבים שלנו לנצח יש על מיץ ענבים, ומטה. זאת אומרת, להתקדם הוא לא יכול, רק להידרדר. אה? מיץ ענבים טבעי... נכון, אבל אם אתה לא תחמיץ אותו, אלא תציס אותו, אז זה יפור להיות יין.
הוא יתוס הטבעים...
מיץ ענבים טבעי? בטח.
לא, מה שמוכרים.
מה שמוכרים זה לא טבעי, זה מפוסטר. המאה אחוז טבעי זה טבעי לפי החוק. זאת אומרת, יש מרגיעים שהחוק מחייב אותך לרשום. את הפסטור שלו יפסטר, החוק. כתוב מפוסטר. מה זה בעצם מפוסטר? המפוסטר הוא זה הרתחה, והוא בעצם גורם לכל תהליך הסיסה להיפסק. המיץ ענבים שרק כמות שהוא, לכן זה לא יכול לצוס. לעומת זאת, יין מגיתו זה מיץ ענבים שעשית אותו לפני הזמן. זאת אומרת, אם היית מסיס אותו, היית יין טוב. לכן יש, על המיץ ענבים שלנו היו כאלה שפקפקו בדבר, שיכול להיות שאין בו את האיכות. זה לא בדיוק יין מגיתו. אבל, אתם רואים שהפוסקים של דורנו פסקו שזה כן, כמו...
הרמב"ם מחבר בין מה שקשר בין
נצח לקיצור. לא רק הרמב"ם, גם השולחן ערוך מחבר, השולחן ערוך סובר שמה שקשר בדיעבד לנצחים, קשר לכתחילה לקידוש. ולכן דעת שולחן ערוך שאפשר לכתחילה לברך על יין מגיתו. זה הסימן הבא שלנו, נראה את זה. אבל עדיין הוא פחות משובח. גם דנו בזה יותר מזה לגבי, וזה כבר קצת אפילו משנה ביניי, לגבי מצוות שמחה ברגלים. מצוות שמחה ברגלים, ושמחת בחגיך, שהרמב״ם אומר, והשולחן ערוך פוסק, שעושים את זה על ידי יין. אין שמחה אלא בבשר, ואין שמחה אלא ביין, אבל השמחה בבשר זה בזמן שבית המקדש קיים, להקריב קורבנות. עולת ראייה ושלמי חגיגה, זה בזמן שבית המקדש קיים. אין שמחה אלא בבשר, אבל בזמן הזה שאין קורבנות, השמחה היא ביין. דנו בזה, האם אותה שמחה מתקיימת גם במיץ ענבים, היינו גם ביין מגיתו. והרב פרנק כתב שלא, ולכן הרב פרנק כתב שבארבע כסות לפסח צריכים לשתות את כולם, לא ממיץ ענבים. ויכול לפחות אחת מהם, ככה אני משתדל, יכול לפחות אחת, כי זה יין לא משמח, ו... ויש חולקים על הרפרנק ומוכרים שאפילו מצוות שמחה מקיימים במיץ ענבים, מצוות ושמחת בחגיך מקיימים במיץ ענבים. למה? אני אסביר לכם את זה ידי משל. האדמו"ר מלובביץ' האחרון זצ"ל, יש מנהג של חב"ד, אסביר לכם את זה ידי משל איך זה הולך פה. יש מנהג של חב"ד מפורסם שהם לא ישנים בסוכה. מה? כן, אז, אבל איך זה יכול להיות שהם לא ישנים בסוכה? זה כתוב בגמרא פורשת ראשון, עם כל הכבוד לחב"ד, איך הם לא... אז האדמור מלובביץ' יוצא לאחרון מסביר את זה. הוא אומר שהכל התחיל מהאדמור מאורשיו. הוא הראשון שלו שלא ישן בסוכה. כל שתי זוכים, שבעת הנשיאים וכל זה, צריך לדעת, איזה חומר, כל אדם צריך לדעת. האדמור מאורשיו, מקווה שהוא לא היה הראשון שתחיל לקום ב-9, אבל אני חושב שהוא, לפי המידע שבידי, הוא היה כאן מאוד מוקדם ללמוד, והוא היה רק מתפלל ב-9. אבל עד אז הוא היה לומד, לא שהיה ככה מגיע הלום שינה ב-9:30 ותופס את העמידה. נחזור לעניין. האדמור מאורשיו, אתה שמואל, בסדר גמור. לא נצפית מעולם. אני מדלג באמצע שחית, אני מדלג בכנסת, אחרי שחית, ואז יוצא, כן, מדלג, ואז יוצא ש9:10 אני מסתובב ברחובות השכונה, והרבה אנשים לא נעים להם מזה. ב9:10 לא מסתובב. אני רוב הזמן עושה ככה, אני מסתובב ככה עם אצבעי. אז טוב, נחזור לעניין. אז האדמור מאורשיו, הוא הפסיק לישון בסוכה. אז למה לישון בסוכה? כי הוא נכנס, ראה את כל המקיפים, זאת אומרת, כל האורות של הסוכה, לא יכל להירדם. והדמיון שמצטער פטור מסוכה. הראשונים, הם יכולים להירדם עם האורות המקיפים. אבל ברגע שירדו הדורות, אז האורות המקיפים, שאתה רואה אותם, אתה לא מצליח להירדם. ומצטער פטור מן הסוכה, אז יוצא החוצה. טוב, אז זה האדמור. אבל הקשה רבי לובביץ' זצ"ל האחרון, אבל אנחנו עוד יותר ירדנו, למה? כי אנחנו גם את האורות המקיפים לא רואים, אז אם אלה אתה יכול להירדם. זאת אומרת, יש שלוש מדרגות, אלה שרואים את האור ומתמזגים איתו ונרדמים. זה היה עד אדמור מוהרשב. אדמור מוהרשב ראה את האור ולא נרדם, אז הוא נאלץ לצאת, כי אחרת הוא לא ישן. יש מתחת אדמור מוהרשב, לא רואים אורות, אז נרדמים. אז למה כל החבדניקים... זה היה לפני חבד, זה לא חוכמה, רגע. לפני זה כולם באו.
לא הגיעו למדרגה.
לא, אז הוא אומר ככה, זה סברה טובה, אבל אתם רואים שאתה לא חבדניק, כי חבדניק לא יכול לתרץ תירוץ כזה. האדמור מלובבי זה רוצה לחום לתרץ ככה, אתה נכנס לסוכה, אתה לא רואה כלום. לא, בסדר, אתה רוצה לישון. אתה אומר, אתה רואה את חסיד, נכון? אתה חסיד. וחסיד על מה הוא חושב? קודם כל חושב על הרב. חסיד זה מה יש לעולם משלו, הוא רק רוצה להידבק בצדיקים, נכון? החסידים, הם לא יונקים את הנחת שלהם מההתעלות שלהם, הם רוצים להידבק ברב. ואתה אומר, כשהרב שלי, הרב, סתם יש רק שיבה, כן? אז כשהרב היה נכנס לסוכה, הוא לא היה נרדם מרוב צער, כשהיה רואה את המקיפים, מרוב התרגשות לא יכול לישון, ואז גם לך יש צער, שאתה נזכר בצערו של האדמו"ר. ואתה לא יכול לישון בסוכה, כי כל פעם שאתה נכנס, אתה אומר, האדמו"ר, כשאתה נכנס, אז גם אתה מצטער פטור מן הסוכה. זה כל זה, אם לא היה דבר כתוב, זה נשמע בדיחה, אבל זה כתוב. הדבר כתוב, יש מאמר של האדמו"ר מלובביץ' יוצא לאחרון. עכשיו אני מסביר לכם על פי מאמר חסידי, למה מקיים מצוות שמחה במיץ ענבים. כי כשאתה מחזיק את הכוס מיץ ענבים, אתה אומר, המיץ ענבים הזה, פעם הוא היה יין מגיטו, לפני שפסטרו אותו. ואם הוא היה גם תוסס, הוא היה הופך להיות יין. אתה מחזיר את הקוס מיץ ענבים הזה ואתה אומר, הקוס מיץ ענבים הזאת, אם הייתה יין, איזה שמחה הייתה לי בה, ואז אתה שמח. לא משהו ההסבר הזה, נכון? אבל כנראה על ההסבר הזה אתם סומכים לשתות 4 כוסות של מיץ ענבים בפסח. אני חושב. לא, אתה שתה יין? 4 כוסות? נכון, צריך מאוד לשתות, אבל כבר שצריך מאוד לשתות זה... מה שותים? יין מובא מיץ ענבים? אני גם עושה את הדבר הזה, אבל יש לי איזה ספקות. אני חושב ש...
אם אנחנו צנחמים...
אני חושב שמי שמערבב תאים מיץ ענבים, אז יצא ידי חובה, זה הולך ככה. הטעם הוא... יש בזה טעם, אבל זה יכול רק לפי השיעור של היין שמרובב. כלומר, אתה הרי רוצה לשתות את כל הכוס. כי יש עידור. בארבע כוסות של הסדר... ארבע כוסות של הסדר יש עידור לשתות את כל הכוס. עכשיו הכוס עם 200 סמק, הכוס עם 200 סמק, ומצוות שמחה היא מתקיימת ברביעית של יין. אז אתה מערבב רביעית של יין, זאת אומרת 86 סמק ו-120 סמק של הכוס, ואתה יוצא ידי חובה כי שתית רביעית יין. זה ברור? אבל אם אתה מערבב פחות מרביעית, לדעתי לא יצאת ידי חובה. אם אתה תיקח כוס ל-86 ותשים...
מלא יין.
יין בסדר גמור. אבל אם תקרא כוס 86, לא, מה שעושים כולם, זה גם קשור, רוצים לצבוע את ה... יש עוד בעיה, כי המיץ ענבים הוא לא ממש אדום. רוצים לצבוע, צובעים אותו על ידי יין. כל זה יועיל לך למיץ ענבים אדום בסדר, אבל כדי שתקיים מצוות שמחה מהודרת, אז צריך לשתות רביעית יין. אז צריך להרבב רביעית יין, אבל זה כבר נראה לי משקר גם, זה לא...
יש את המעמד, אתה לא שותה את כל הרביעית.
למה? אתה שותה מהר את ה...
לא, כדי לשתות את כל הרביעית צריך לשתות את כל הכוס.
לא כוס.
אוקיי.
לא, בארבע כוסות יש הידור לשתות את כל הכוס. לא כמו בקידוש. שתו לשתות כוס שלמה. טוב, אז בואו נחזור פה לעניין. מי שהזכירו פה מיץ ענבים, אז נזכרנו. תדבב, נחזור לעניין. אני אומר לכם, רבותיי, יש הלכות פשוטות ויומיומיות שאנחנו לא יודעים. לא רק ההלכה הזאת שקידש ונשפך לו הכוס, שזה הלכה למטיבי לחם. קידש וקודם שטעם הפסיק בדיבור. קידש ואחר הקידוש דיבר. חוזר וברך בורא פרי הגפן, ואין צריך לחזור וקדש. אבל אם לא ברך בורא פרי הגפן, צריך שוב פעם לחזור ולקדש. כי לא הייתה שמחה ביין. צריך לשמוח מיין. לא לשמוח מהיין, לשמוח מיין.
אם נשפך בין קידוש לבין...
רגע, זה הלכה שנה לא הייתה שנשפך, הלכה שנה הייתה שהוא דיבר. הלכה שנייה, עוד אם נשפך הכוס, קודם שתו ממנו, תביא כוס אחר, ובר על הבורת הגפן, יצא לעזור קדש. בואו נראה את המשנה ברורה הזה. הפסיק בדיבור. יש פה הלכה מדהימה. הפסיק בדיבור, אם הפסיק בדברים השייכים לסעודה, כל שכן בדברים השייכים לקידוש, לא אבי הפסק בדיעבד, ואין צריך לעזור לברך. זאת אומרת, השרנוק פה מזכיר שמי שהפסיק בדיבור אחרי הקידוש צריך לברך בורא פרי הגפן שוב פעם. אבל הכלל הוא שמי שמפסיק בצורכי הברכה, לצורך הברכה זה לא נקרא הפסק. הדוגמה שהגמרא אומרת, מה?
מלח.
מלח, אבל אפילו להאכיל את השברים. כי אסור לאדם ש... שיוכל לפני שתן מחל לבהמתו, אז, אז בשביל לאכול צריך להכין את הבהמות, אז הוא יכול להגיד, תנו מלא, גבי לתורי, תנו אוכל לשברים. אבל שימו לב לחידוש העצום שאומר פה המשנה ברורה, שאם אדם בערב בורא פרי הגפן ואומר, תביא כבר את הדג, זה לא הספק. למה? כי אין קידוש אלא במקום סעודה. לא, זו סברה חדשה. הדין של אין קידוש אלא במקום סעודה, אומר שהקידוש הוא חלק מהסעודה, אז כל הסעודה היא צורכי הקידוש. רבותיי, אנחנו בזה ישבנו מנהג של כמה בעלי בתים ספרדים עצבנים, שאני רואה אותם עיני רוחי, אחרי בורא פרי גפן, איפה החריימי? זה טריפוליטאי, גם טוניסאי, בסדר. זאת אומרת, וזה בסדר. אולי זה אפילו לכתחילה מותר להגיד. זה מותר. אומר, בורא פרי גפן, את החריימי. חריימי זה דג, אני ידעתי שהוא עושה טריפוליטאי. על הטריפוליטאים יש האחידה, אבל הם נורא נלוו מה שהאחידה כתב. זה חידה הגיע לטריפולי. ואחרי זה הוא כותב עליהם דברים מאוד קשים. טריפולי זה עיר בלוב, של ידים טובים מאוד, אבל החידה לא ככה, אבל אתה מכתב דברים קשים, והוא כותב, לאכול הם ידעו. האוכל היה טוב. סיכום של הביקור זה שהאוכל היה טוב. ואז הרב לוי נחום, זה קרוב משפחה שלנו, הרב לוי נחום שהוא כותב. מה? לא, הרב לוי נחום בדור הזה, הוא מוציא ספרים של חכמי לוב, אז הוא כתב מאמר שלהם, יוכיח שהם לא רק ידעו לאכול. אבל היות יש לנו גיסתי, יש לנו משפחת טריפוליטאים, אני מעיד, גיסי, סליחה, אני מעיד שהם יודעים לאכול. אני מעיד שהדבר הזה הוא נכון. אז יוצא, ההלכה, זה פשוט מדהים ההלכה הזאת. שאדם, אם אדם מברר בורא פרי הגפן, לא קידוש, סתם מברר בורא פרי הגפן, ואמר לאשתו מה עם הדג ביום חול, חייב לחזור ולברך שוב פעם. אבל אם זה היה בשבת בקידוש, ואחרי בורא פרי הגפן הוא אומר, תגידי, מה עם הדג? זה לא עסק, לא יומה. כי אין קידוש אלא במקום סעודה. עוד פעם תראו את המשנה ברורה הזאת. ההלכה הזאת אסור לאומרה בפני השוביניסטים.
בדיעבד.
מה?
אבל זה בדיעבד.
למה זה בדיעבד? למה זה בדיעבד? אם לא הביא את הדג. צריך שיהיה צורך. באמת, נכון, בדרך כלל, למה אתה צריך להגיד לה להביא עכשיו את הדג? תגיד לה אחרי שתיתם את היין, תביא את הדג. טוב, בסדר, אתה יודע מה? הדג נשרף. אדם מערר בורא פרי הגפן ביום חול, והוא מריח את הארוחה נשרפת. מותר לו להגיד לאשתו, האוכל נשרף? אסור, זה ברכה לבטלה. אם הוא יגיד, זה הופך את הברכה בורא פרי הגפן, ברכה לבטלה. אבל בשבת, אם נשרף הדג, כיוון שהקידוש הוא במקום סעודה, הוא צורך סעודה, אז מותר לו להגיד, הדג נשרף. חידוש עצום, נכון?
אז אם בן אדם מברך השתייה חמה, ולפני שהוא שותה
הוא נשך,
אני שמעתי
הלכה
שצריך לחזור
ולברך?
לברך
השתייה חמה?
עכשיו מקרר את זה לפני שהוא טועה.
כן.
זה הספק בין הברכה
לשתייה. לא,
זה לא דומי.
למה זה? למה זה?
אני לא יודע
את ההלכה. אני לא מבין את זה כרגע. אני מבין שתתחיל עדיף לא לעשות ככה. לא מבין, אני כרגע לא מבין את הדבר הזה. לא מבין את הדבר הזה. לא נראה לי. לא נראה לי. כל מצב שלא היה הסח הדעת, לא. אם אין דיבור צריך הסח הדעת. ואם לא היה הסח הדעת, אז זה... הפסיק עוד פעם.
על הדברה של מוציא קידוש
ומוציא ביחד,
כי זה
משנה רואה. כן. כן, אבל בינתיים...
מי שעושה רק קידוש ואחר כך הוא יכול לדבר, זה עוד שנייה, מהלסון זה שנייה אחת.
כן, אבל זה לא הסברה. זה יכול להיות, אבל זה לא הסברה, אלא בגלל אין קידוש אלא במקום סעודה. וקור הדברים האלה זה במגן אברהם, כיוון שאין קידוש אלא במקום סעודה, אז הסעודה והקידוש זה כמו דבר אחד, אז הפסק לצורכי הסעודה, זה הפסק לצורכי הקידוש.
מה שאנחנו רוצים זה לא טוב, אנחנו רוצים קידוש.
כן.
שותים את הקידוש, אוכלים אחרי זה דעוגה ואוכלים וכו'. אחרי זה אוכלים את ה...
בסדר, זה בסדר. זה בסדר.
אתה אומר, אין קידוש שלו במקום סעודה.
לא, זה בסדר, זה לא לוקח לך מלא זמן. זה יותר רק מברך, ואחרי זה אוכל. כן, אותו...
שבורא פרי הגפן מתפעל כאילו לקידוש.
נכון. נכון, זה בדיוק, יש, זה בורא פרי הגפן של הקידוש, נכון, אתה צודק, למה ברכת בורא פרי הגפן הזה? לא בגלל שאתה צריך לשתות יין.
זה לא...
נכון, נכון מאוד.
נכון,
נכון מאוד. נכון מאוד, וזה ממש דבר שבא לידי ביטוי בהלכה. הבורא פרי הגפן של הקידוש, זה לא הבורא פרי הגפן של סתם שתיית יין, מדוע? כי בורא פרי הגפן של הקידוש, ההלכה היא... בסוף הסיפור הזה נאמרנו שלכתחילה המקדש צריך לשתות, אבל זה רק שיטה אחת, אבל מעיקר הדין המקדש לא צריך אפילו לשתות, עובר בורא פרי הגפן ומישהו אחר שותה. עכשיו ברכות הנהנים אסור לעשות דבר כזה, אתה לא מוציא ידי חובה, אתה עובר בורא פרי הגפן מישהו אחר שותה, אתה לא מוציא אותו ידי חובה. מדוע? כי הכלל הוא כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה, זה אומר שכיוון שאתה חייב והוא חייב, שניכם חייבים בתורה, אז אתה יכול להוציא אותו ידי חובה. אבל אם זה לא עניין של תורה, סתם בורא פרי הגפן, אתה רוצה לשתות, אתה לא חייב לשתות, אין לך חיוב לשתות, אתה לא מוציא אותו לידי חובה. בקידוש זה לא ככה, כי ברכת הקידוש, ברכת, זה מה שאתה אומר, דובי, זה מאוד חשוב, ברכת בורא פרי הגפן של הקידוש, זה לא בורא פרי הגפן של נהנים, זה קידוש. כל המטרה שלו זה רק הקידוש. ולכן, אם מה שלא יהיה פסק בקידוש, הוא גם לא יהיה פסק בורא פרי הגפן. נכון מאוד.
ויכול
להיות שבפעם השנייה,
אז כן,
בחפש לתנאים. נכון. נכון, זו שאלה באמת. זו שאלה.
שאלה, אם חוזרים על כל הכיבוד,
זו שאלה.
אם זה תפל לי, אז
אתה חושב שזה
חשוב.
יש פה שאלה. וזה נגרר. יותר נראה, אבל שזה, כן, כמו שדובי אומר. תראה, בואי נקרא עוד פעם, סיף קטן עיני. הפסיק בדיבור, נקרא את זה עוד פעם, זה חידוש. אם הפסיק בדברים השייכים לסעודה, וכל שכן בדברים השייכים לקידוש, לא אבי הפסיק בדיעבד. ואין צריך לחזור ולברך, כן, אז הוא חוזר לשכן ארוך, שאם הוא קידש והפסיק בדיבור, הוא חוזר ולברך פרי הגפן, ואין צריך לחזור לקדש, זה הפסק, שימו לב לכלל של המשנה ברורה, זה הפסק, אינו מגרע, אלא ברכת בורא פרי הגפן, לפני שסך בין ברכה לטעימה, אבל הקידוש כבר יצא שהיה לכוס קדין, והשתנה אתה אחר ברכה. כן, יביא כוס אחר, כן, אנחנו זוכרים, יביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי הגפן, אם ישפך לו הכוס, יביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי הגפן, ומברך עליו. תראו סעיף קטן עין זין, ומברך עליו, דעתו הכוס על ידעתו מתחילה. ואם היה דעתו בתחילה בשעת ברכה לשתות יין יותר, אין צריך לברך בורא פרי הגפן, אלא לשתה תכף כוס אחר ולא בוכה. ובלבד שתפסיק בידור שלו מן הקידוש. אתם רואים אותו עיקרון. זאת אומרת, אם אתה עשית קידוש והתכוונת לשתות יין בסעודה, רבותיי, הכלל הוא שברכת המוציא לא פותרת בורא פרי הגפן. תזכור את הדבר הזה, ברכת המוציא לא פותרת בורא פרי הגפן. ולכן מברכים בורא פרי הגפן גם על יין שבתוך הסעודה. מדוע ברכת המוציא לא פותרת ברכת בורא פרי הגפן? כי היין הוא לא חלק מהאוכל, שותים אותו בפני עצמו. היא כן פותרת את הברכה האחרונה, בגלל שהברכה האחרונה של יין היא ברכת מעין שלוש. קל וחומר שברכת שלוש עצמה, ברכת המזון, פותרת את המעין שלוש. אבל ברכה ראשונה זה לא ככה, כי אכילה לשתיית היין זה שני דברים שונים. יש מחלוקת לגבי שאר. לא, לגבי שאר משקאות. מחלוקת ראשונים, האם המוציא בכלל פותר את המשקאות? כי אולי אכילה ושתייה זה שני דברים שונים, רק אנחנו סוברים שזה ספק, והשולחן ערוך אומר ספק, ולכן זה נפטר מספק. השולחן ערוך כותב... השולחן ערוך כותב, ההלכה בשולחן ערוך היא ש... כל אדם ששותה בסעודה צריך לשתות מים קודם ולכוון לפתור את המשקאות שבסעודה, כי זה ספק. אבל הרב משאש אומר שאנחנו רואים שלא נוהגים ככה, ולא חשוב לדעת השולחן ערוך בדבר הזה, אלא סוברים כמו השיטה שכן המשקאות נפתרים. כל זה לגבי שאר המשקאות, אבל היין, לא רק היין, כל המשקאות החריפים הם לא נפתרים במוציא. אז מתי הם כן נפתרים? נפתרים בבורא פרי הגפן של הקידוש, אתה מתכוון גם לפתור את כל המשקאות שבסעודה. אבל אם אתה אחד כמוני שבחיים לא שותה יין בסעודה, ואחר כך, גם אמרו לך שיש, מגיע מזל טוב למישהו, אז הבאת איזה בקבוק לשתות סבר בו לפרק אפן עוד פעם.
אבל אם התחיל לברך את תודה על המים, מה, עדיף לסיים או לבדן יחוקיך או לסיים שעתון?
הוא אמר ברוך אתה השם?
כן.
אם אמר ברוך אתה השם, ודאי לבדן יחוקיך. אבל אם אמר ברוך אתה השם, אלוקי, אז יגיד ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו מלאך ואדוננו מלך השם הגדול והגבוה. אבל אם אמר ברוך אתה השם אלוקינו, אם אמר ברוך אתה השם אלוקינו, אז עדיף שיגמור, עדיף שיגמור, שאז יכול לפחות לפי דעה אחת, אין בו בכלל לבטלה. טוב, כששתי,
ולשתוק עוד טיפה בעמידה, ואז לשבת, אז אפשר
לעשות... בשולחן ערוך לא נזכר, הדין הזה, השמירת שבת בעצם חידש אותו, שיושבים, כלומר בקידוש, יושבים אחרי זה שותים. כך מנהג בלתי מעורר אצל אשכנזים, אני חושב תמיד. מה אתם זוכרים בבית אבא שלכם? הייתם שותים לפני שיושבים או אחרי שיושבים? מה אתם זוכרים? בית אבא, ומי שאבא שלו צעיר, בית סבא.
נגיד לכם מה הבעיה. הבעיה זה בדורות האחרונים.
זה ברור שזה היה בדעות האחרונים, אבל לא רק בעיות, הרבה בעיות, התעסקות ועוד הרבה דבר.
אבא שלי וסבא שלי, הם עומדים ואני שותים. בזמן האחרון,
אני אגיד לכם...
בזמן האחרון אמרו לנו לשבת ולשתות.
איך הסבתא שלי הייתה אומרת, כשאני ניסיתי לגמרי, אחרי שהיא תלמנה מסבי, לפני למעלה מ-20 שנה, אז התחלתי לגמרי את הפרשת אומות המעשרות. אני אומרת לי, כן, כן, הרבה מצוות חדשות יש פה בארץ ישראל. ולא רק התרומות, יש לך רשימה שלמה של דברים שחידשתי לנו פה בארץ. אז זה נכון מה שאתה אומר. אני אגיד לכם, אני מבין את העניין הזה, לגבי מה ש... אבל אני רוצה לדבר על זה עם הרב מרדכי אליהו בהזדמנות. בישיבות, ואני זוכר את זה, בישיבות יושבים, וכל אדם, קצת יש בו ריח של תורה, או יושב. אבל השמירת שבת מביא מקורות לזה, אין שום מקור לזה בהלכות שבת. המקור של זה הוא ממסכת דרך ארץ, ששם כתוב שאדם לא יאכל מאומד ולא ישתה מאומד. וזה לא כבוד, מה זה הדבר הזה? והשולחן ערוך כותב את זה, אבל לא בהלכות הללו, בכך ב' של המשנה ברורה. בהלכות דברים שנוהגים של מחמת דרך ארץ, אז הוא כותב שם לא לאכול ולשתות בעמידה. הקוקטייל הזה שכולם עושים זה, השבט. אגב, אני לא חושב שזה ככה, כי כנראה בקוקטייל, אף פעם לא הייתי, אבל איך שנראה לי...
בקידוש
פה. נכון, הקידוש פה זה ודאי לא בסדר, שכולם... מה זה לא? זה לא עניין שאסור. זה לא עניין שאסור, זה פשוט לא מנומס. אם כולם לא מנומסים, אז אל תפרוש מן הציבור. אבל לגבי הקידוש, אברהם, מה אתה זוכר מבית אבא שלך?
אני נראה
שבערב
שבת
אני חושב על זה בשביל זה, אני יודע, אבל זה יהיה עוד שבת בבוקר, בסדר, כי בשבת בבוקר אתה יושב גם בקידוש עצמו. אבל בערב שבת אתה שותה בעמידה ואז יושב?
ככה אני
נראה. מה זה ככה אתה אומר? זה זורם לך בברידים או שאתה חידשת את זה?
אני חושב שככה
נעשו. אם זה בית אבא שלך, אני... כי אני כשהגעתי, מה קרה אצלנו? כשהיינו צעירים, גם בישיבות תיכוניות, אז חינכו אותנו מחדש, ואז אמרנו, מה נעשה? ההורים שלנו לא ידעו. ככל שהשנים עבור, אתה מגלה דווקא שהם ידעו המון. רק לא, אולי שיטה אחרת, ולא, ההלכה היא לא תמיד אחידה, יש מחלוקות. אבל מה הסברה בזה? אני חושב שיכול להיות שמצב כזה, זה, כיוון שכל הקידוש הוא בעמידה, ולמה כל הקידוש הוא בעמידה אגב? על פי הקבלה, על פי הפרט גמדנו את זה, כל הקידוש חשוב שבעמידה, אז במצב הזה אתה תואם מהיין גם כן בעמידה. אני אצמיק, מודע שכוס הקידוש זה, אתה בקונפליקט. מה אתה תשב? זה צורה של הקידוש הזה. אתה אמרת כל הקידוש, מה... אתה תואם. או אם תרצו אפשר להגיד משהו אחר, שהטעימה מכוס קידוש, יש לי כמה ספרות, טעימה מכוס קידוש חושב, זה לא נקרא לשתות. לא לשתות, אתה לא עושה את זה בשביל הכיף שלך, זה רק עניין שאתה מודה להשם, אז אתה שותה בשביל מפני כבודה של הכוס. במיוחד, זה תלוי קצת בסברות, אם אתה אומר ששתיית כל המצובים מסתרפת, אז זה ודאי מפני כבודה של הכוס. אם אחד שותה לשתות רוב רביעית, אז אחד צריך להיות מבסוט מהקידוש הזה. אבל אם אתה אומר ששתיית כל המצובים מסתרפת, מה זה? תטעם קצת, מה יצא לך מזה? אבל זה לעשות כבוד לכוס. אז אם ככה... אין בזה חוסר דרך אחרת. לא, אני יש לי את הדבר הזה, אני גם יושב. זאת אומרת, זה בכיתה ז' שהגעתי לישיבה, אז עכשיו דבר היחידי שאני עושה כמו אבא שלי. זאת אומרת, גם אבא שלי הפסיק לעשות כמו עצמו. אבל אנחנו צריכים לשאול, אברהם אולי לא נשאר... אז לא, משפחת הדעי, מה אנחנו, אם ככה הם עשו, אנחנו גם נעשה כמותם, מה?
למה?
אתה יכול אבל לבדוק מה... זהו, תבדוק מה היה בבית אבא.
ואיפה
באמת נכנסת
ההלכה
שעומדים לפי המקדש ושמים לפי,
שזה גם...
אז זה למדנו את זה, זה קשור לזה שאין קידוש לא במקום סעודה. וכיוון שאין קידוש של... לא אין קידוש לא במקום סעודה, זה קשור לזה שיוצא לידי חובה, שהוא מוציא אותך לידי חובה, אתם צריכים להיות ביחד, מחוברים. אז אם יש סתירה, אז...
הייתי בקידוש, מה זה משהו? שהרב שכאילו התחיל לשבת,
למה? זה משלום לשבת. יש עוד מספרד מהשכנזים, ספרדים אליהם בכלל בסיפור הזה.
לא, אשכנזים.
כן.
המורבנים
מסבלים. ומה? והוא עמד.
והוא עמד.
טוב.
זה משהו ציבורי, אבל זה לא פחד. משפחה
נהייתה,
לא יודעים
מנה
זו,
מזה
או
מהמציאות,
שכולנו היינו שותים דעה, מילה
חוץ מהאנשים. בערב.
שבערב
היו... מה שאתה רואה? בקיצור, בשכן ערוך לא נזכר מזה שום דבר. השמירת שבת כותב מסברה פשוטה. השכן ערוך לא מזכיר, משנה בו לא מזכיר, אף אחד לא מזכיר. השמירת שבת כותב, מה, לשתות יין בעמידה, השתגעת? ולכן... מה? במשחי לא, אין במשחי זה. טוב, תבדקו את זה רבותיי, ומקווה ש... זה יותר שואל את זקני הרבנים, מה הם אומרים. וגם חכמי אשכנזים, האם זה נכון באמת ש... אני שואל יותר בזה, לא הרבה חכמים את זה.
עוד שאלה, לגבי
מישהו
שקודם,
שהוא
מתחיל לעשות מצוות, אז לא...
זה אין הלכה, אין הלכה בעניין הזה.
מה
ראוי לעשות עם איש... שמעים את האשכנזי, אתה שם מהכוסיות, אומרים, חבר'ה, קחו לבד. שופכים לכוסיות, קצת רובה אתה יצא לתת לכל אחד. אבל אם אתה... אם אתה מנומס, אז יש כאלה שולחים לפי הגיל, יש כאלה שנותנים לאישה קודם, אחר כך נותנים כולם...
אימא...
אצלנו, אני אגיד לך מה עושים בית אבא שלי, אבל לא ראיתי את זה אצל אחי, בית אבא שלי, אני מבסוט מהמנהג הזה, יש כוס גברים, כוס נשים, ואז נותנים לגברים לפי הגיל ולנשים לפי הגיל.
ושולחים לנשים חצי
כוס ככה. כן. ככה, וזה הדבר הזה, יש בו מעלה הלכתית בלכות נידה. בלכות נידה, כי הרי...
נכון.
מזיגת הכוס. זה ממש, לא רק זה, לא רק לאשתו. גם לגיסתו, אדם אסור את הכוס יין לגיסתו.
גם כשבעלה
נמצא? גם
כשבעלה
נמצא. כל אישה נשואה, גם לרווקה. לזוג כוס יין זה דבר של חיבה שאסור.
אז מה היחס עם אשכנזים?
לא, בשביל זה הם עושים ככה, הוא שותה לכוס, אז תדעו. למה זה עכשיו? זה לא שהם לוחמים. אלא...
לא, למזוג או להוסיף מים?
לא, למזוג זה להגיש לה, לשים את הכוס לידה. אז אתה שופך, זה שאתה שופך על הקוציות האלה, ואז חבר, תיקחו.
וזה שאישה מעבירה למי שאומר את הקוציות גם...
כן. היא צריכה לשים ביניהם, כלומר לא...
להניח
כאילו. כן, אבל גם לא לשים את זה לידו. לשים ביניהם, זה... אם מעבירה והוא לא שותה, זה בסדר. אם מעבירה והוא לא שותה, זה בסדר. אבל לתת לו כוס יין, זה צרה צורה, זה צרה צורה, אם אתה מגיע, אם מגיעים אליך אורחים הביתה, ואז אשתך מוזגת להם משקה חריף, צרה צורה. צריך לעשות כמו הכוסיות של אשכנזים, זאת אומרת שתמזוג במגש, למה שאתה רוצה למזוג אני לא יודע, אבל נגיד אם הוא רוצה למזוג, תמזוג במגש, ואז אתה תחלק. או יתחלק לאנשים. טוב, תרבות הקוקטיילים גורמת לנו בעיות, ממש ממש בהלכה. רבותיי, בואו נחזור, כי אני רוצה עוד הלכה אחרונה, ולפני שנסיים את הסימן הזה. בסדר, פחות או יותר גמרנו. אני רוצה... אני מדלג... טוב, נקרא סעיף תזיין, רק שכן ארוך. תזיין. לא יתאמו המסובים קודם שיתאו המקדש. אם הם זקוקים לכוסו, ששופך ממנו לכוסות שבידם רקנים או פגומים. זאת אומרת, אם הם שותים מהכוס של המקדש, אז נותנים לו לשתות ראשון. מדוע? הוא ברך, אחרי זה הפסק. הוא ברך, שותה, ואז הם שותים. אבל, אם היו להם כוסות יין שנם גומים, רשאים לשתות קודם שישתה המקדש. אני רוצה עכשיו להעיר הערה חשובה. יש בישיבות, או בקידושים ציבוריים, שאדם פוחד שלא לא יגיע אליו היין, אז כולם מחזיקים משהו ושותים. עכשיו, אם... מה בדיוק המטרה של השתייה הזאת? מה המטרה של... בשביל מה הם שותים? מה? אבל למה הם צריכים לשתות משהו? למה הם צריכים לשתות משהו?
לא, הם בעצם
צריכים לזה חוות הקידוש להם.
עולה,
עושה את
זה.
מה? למה הם צריכים לשתות מהיין הזה?
זה לא
תהיה לזה חומה. הם לא חייבים בכלל לשתות. האם יש חיבוב מצווה לשתות מהיין לא של הקידוש?
אה, זה מצווה יין לא של הקידוש?
זאת אומרת, זה אפשר להיות יין של קידוש? אני חושב שזה בתנאי שיש רביעית בכוס, וזה מה שרציתי להעיר. זאת אומרת, אם באמת יחזיק כוס עם רביעית, אפילו שלא תהיה מלאה וכו', כוס עם רביעית, אז זה אפילו כוס של קידוש. אבל אם מחזיק כוס עם טיפה למטה, אני חושב שזה לא כוס של קידוש, זה סתם שותה יין, לא מכוס של קידוש. כן. אבל אתה שותה רביעית. בדיוק, נכון, נכון, בדיוק. כן, אם נשפר, נשאר רביעית בכוס, רביעית זה כוס מינימום. נראה לי שבה... אני לא יודע, אני לא רוצה לך לשנות את זה בשום מנהג, אבל... מה, עושים את הדברים?
אז אתם גם מוזגים פחות, אבל זה לא עניין של... למה אתה עושה רביעית? זה לא קידוש, זה...
לא,
זה עניין של בורס ואגפים.
לא צריך בכלל, אבל אם הוא רוצה... לא צריך לטעום מהיין. אבל אם הוא רוצה בכל זאת לטעום מהיין, אז המטרה שלו זה לטעום מכוס של הקידוש. זאת אומרת, כאילו, חיבוב המצווה, עשו ביין הזה מצווה, אז הוא שותה ממנו. אז הכוס שלו זה לא כוס של הקידוש, אלא אם כן, הוא מחזיק כוס עם רביעית, ועונה אמן, ומתכוון שגם הכוס הזאת יהיה כוס של קידוש, ואז הוא שותה. אז זה בסדר. אבל זה קוס פחות מרבי, זה לא קוס קידוש, זה סתם, כך נראה לי.
מה, אז במידה
הזו צריך לברש בורס רגפן? לא, בורס רגפן לא, אין שום בעיה, לשתות הוא יכול, אבל סתם אני לא יודע למה הוא עושה את זה.
יש לו פחות מרבי.
אף פעם לא צריך לברש בורס רגפן. כשהיינו במדרשייה, היו מחזיקים אפילו קוסות מיץ. אתם זוכרים את זה? היה לכם את זה? מיץ.
כל העניין זה לכתור את המשקים שבאים אחר
כך. יש לבוא אומר, זה לא עובר. רק כדי שבערך נרגש להם יותר את המשקים, אבל לא אחר.
לא עם עליהם שאתה, נגיד, סיימת איזה כמעט את הפרט, ואתה מוסיף מהבקבוק.
כן.
גם לא שייך ליין של קידוש.
זה הסעיף הבא.
מה עושה אומר?
זה הסעיף הבא.
זה אותו דבר...
אין צריך, אין צריך לשפוך, תראו סעיף יזיין, זה סעיף חשוב מאוד. אין צריך לשפוך מכוס המקדש לכוסות יין שפני המסובים. זאת אומרת, עקרונית כל אחד, הוא מקדש כל אחד שתי מהכוס שלו, אלא אם כן היו פגומים. שתו. כשהיה צריך לשפוך לכל כוס וכוס, כדי שישתו כולם מכוס שאינו פגום. אז... תראו מה אומר פה המשנה ברורה. כשהיה צריך לשפוך, היינו, קודם שישתה המברך. זאת אומרת, כולם מחזיקים כוסות שהם כבר שתו מהם. והם רוצים לשתות כאילו כוס של קידוש. האם אתה שופך להם מהכוס של הקידוש, שלך, לפני שאתה שותה, אז תיקנת את הכוסות שלהם, ואז הם שותים כאילו גם לכוס הקידוש. תראו פי ג' כדי שישתו כולם. אבל גב דשתיית כל המסויים לא מעקבה כדי לא בסעיף י' ד', זאת אומרת, לא צריך לשתות מהכוס. קודם כל, מצווה לכתחילה שישתו מכוס שאינו פגום. יש עניין לכתחילה שישתו מכוס שאינו פגום. אבל כוס, כוס זה לפחות יש בו רביעית, אני חושב. אם אין בו רביעית... אין בו רביעית...
אין בו רביעית, אני אשתוק מכוס שלא פגום. ואז לוקחים...
אבל מה הרוויחו ב...
אותו דבר, מי ששותה מכוס ששתה ולא מברך, מה יצא את החובה אם הוא שותה רביעית?
לא, רביעית יש מישהו אחד ששתה. בכל זאת האחרים גם מצווה לכתחילה שישתו מכוס שלא פגום. אבל נראה לי, המצווה הזאת לכתחילה, צריך להיות כוס שאינו פגום כבר לכל הפרות רביעית. אני חושב ככה, אם לא זה לא כוס. תראו מה אומר פה השער הצין סעיף קטן פי ט', שזאת הלכה מאוד מעשית. וכששותים כולם מכוס של ברכה, שזה המצב הרגיל, אף אגב דו שתם מתחילה, מה רוצה לומר? הוא פגם את הכוס. לא מקרה מכוס פגום, יש פה טעות סופר, כן? לא מקרה מכוס פגום. דחשובים כמקדש גופה. כאילו, כמו המקדש שהוא שותה בכמה לגימות. זה נקרא כוס הקידוש. זה שפגמת אותה, זה לא משנה. רק ששופך מכוסו לכוסם בעינה שישפוך קודם שישתה בעצמו, כמו שכתב הראש. אז שימו לב להלכה מאוד מאוד חשובה. אדם ששותה מהכוס שלו, עושה קידוש. והוא, עכשיו, אם הוא שותה מהכוס, ונותן לאחרים לשתות מהכוס, זה בסדר, כולם שותים מכוס שהוא לא פגום. אבל אם הוא מוזג מהכוס שלו לכוסיות, הוא חייב למזוג לפני שהוא שותה.
או שימזוג יין אחרי
שישתה, לא יותר. אבל זה אפשר. פה זה טעות שאנשים עושים. טעות שאנשים עושים. אתה עושה קידוש, שותה, ואז מוזג לכוסיות של האחרים.
אבל אין שם יין. פה מדובר שיש יין דווקא, לא? על מה אנחנו מדברים?
לא, המקרה חדש, שכולם שותים מהכוס של המקדש. רק ששופך עם כוסו... לא משנה, קל וחומר. קל וחומר כשאין להם. קל וחומר כשאין להם. רבותיי, המציאות שלנו בבתים היא אפשרית בשני מצבים. או שאתה שותה מהיין ונותן לכולם לשתות מהכוס שלך, ואז זה בסדר, כי הם שותים מכוס הקידוש. זה שתית, זה לא הפורט על הכוס בגומה, זה הכוס הקידוש. אתה יכול לשתות בכמה לגימות, אז הם שותים בכמה לגימות. זה אפשרות אחת. שרושים, אתה שותה, ואז מוזג להם לכוסיות. זה לא טוב, כי אז הם שותים מכוס בגומה.
לא,
אבל הם לא חייבים לשתות. לא חייבים. לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר, הם לא חייבים, אבל הייתה מצווה לשתות מכוס של קידוש שהם לא קיימו.
איך הם יכולים לקיים? אם אתה שופך? אם אתה שופך, שיקנית את העמדה, אתה אמרת שכוס...
לא, אבל חילקת את הכוס הקידוש, זה היין של הקידוש.
בסדר, אבל אין מה אתה מביא, זה לא
משנה. לא משנה, אבל המצווה היא פה להפך, דווקא פה זה מובן. כי עשו על הכוס הזאת הקידוש. על היין עשו את הקידוש, כלומר רוצים לטעור, היין של הקידוש, זה מצווה.
אתה עושה סוף, זה ברכה לשפיח.
מה שאתה אומר עכשיו, כאילו העניין הוא חופש את הכל.
לא, היין.
אם היין, אז פעד אם אני שופך.
אם אתה שופך, נכון, זה מה שאני אומר, תשפוך. אבל תשפוך דווקא לפני שתית, לא אחרי שתית. כי אחרי שתית...
יש הפסק. יש הפסק.
זה לא נקרא הפסק. זה לא נקרא הפסק. כי המטרה של שפיכת היין נגד שכולם יקיימו את המצווה של הקידוש בהידור.
כולם שותים היום.
מה?
אם יש חוף 30-40
מה אתה עושה? מה אתה עושה?
בדיוק ככה.
אתה שופך לפני שאתה שותה? או אחרי שאתה שותה?
אחרי?
אחרי שאתה שותה אתה שופך לכוסיות? לא טוב?
גם חמי עושה ככה.
והוא אף פעם לא עושה ככה, רק שאיזה בן מישיבה אמר לו, אני מפתיר לך.
מה אתה משנה אם הוא שותה מהגביע או שותה?
אני אגיד לכם מה אבא שלי עושה. אני אגיד לכם מה אבא שלי עושה, וגם זה עצה טובה. אבא שלי עושה ככה. אבי, הוא עושה קידוש, לפני שהוא שותה, הוא שופך לכוס אחת. לכוס אחת, כמות גדולה, ואז כאילו, הפסק קצר, ואז הוא טועם, ואז הוא מוזג לכוסיות. כשהוא מוזג לכוסיות, אני אומר, כשהוא בא עם אשכנזים או משכזה, אבל... שופך לכוס אחת, הוא עושה קידוש. לפני שהוא שותה, הוא שופך לכוס אחת, ואז טועם. מהכוס הזאת הוא מחלק לכוסיות, מהכוס שהוא שפך, לא מהכוס שהוא טעם. הכוס שהוא טעם נגמר.
אבל אין בעיה שזה לא כל מה שהוא קידש,
הוא משאיר רביק. הוא משאיר רביק. בסדר, מה? למה? 200 זמק! לא רביק, רוב רביק צריך להישאר. ולא לא גמר. זה רבע כוס. 13 כוס אתה יכול לשפוך. 200 זמק יש בכוס, רביק זה 40 וכמה זמק. רבע כוס זה 100%, בסדר. זה עשיר. טוב, בסדר? הכלל, אני אגיד לכם מה הכלל. מה שאביכם עשה זה מצוין. זה הכלל. וכשתלמדו תבינו למה. ותפסיקו להיות בחורי ישיבה שלמדו איזה קצת צעיפים פה בקיצור שלנו, בשמלת שלו, ואומרים, אבא, אתה לא בסדר, צריך להחליט את כל ה... אין כמו אבא. טוב.
ערבי,
דקה, בחך יש שיר חדש, פרשת השבוע, כיבוש חמבל עם הרב גודרייך.
יש משהו חדש גם, זה גם לנשים.